אז בשבועות האחרונים אנחנו מדברים על קבלת המתרחש, להגיד כן למה שקורה. זה מצב שהוא הפוך מהמצב של עומס, מהמצב של לשנות דרך מאבק. זה מצב של מנוחה על מקומי, של הפסקת המאבק, הפסקה של הדרישה לשינוי בחוץ. וכשלא מקבלים את המתרחש, אנחנו בעצם מבינים כאן שאנחנו לא מחוברים למהות שלנו. אנחנו מתרוצצים, אנחנו נאבקים כדי שהבחוץ ישתנה. אז בהיבט מסוים אפשר לומר שאנחנו לומדים איך להתנהל נכון בתוך עולם שמשתנה כל הזמן. לא רק משתנה, אלא בתוך עולם שהוא שונה ממה שחשבנו שהוא צריך להיות. והדגש הוא על חשבנו ש, כן? חשבנו שהוא צריך להיות כך או אחרת, ואנחנו עכשיו נמצאים במאבק מולו. במילים של אימים, אז זה כוח הסתגלות לפני משתנה לפנינו. קבלה עצמית, קבלת המתרחש וקבלת החיים. מצב של העומס, שזה מצב של התגוננות, של עדיפה של החיים, של ניסיון לתפוס מקום בחיים, אז השינוי הוא דרך מאבק. אני משנה את המקום שלי כל הזמן, אני לא נותן, זה לא נותן לי מקום, לא נותן לי בעצם כוח. ואז אני לא נמצא במצב שלקבל את המתרחש. יש התרגשות, יש סערה, כן? ואנחנו פה מנסים ללמוד איך אנחנו, לפני מה שמשתנה לפנינו, אנחנו נמצאים במצב של מנוחה. מקבלים את עצמנו, מקבלים את המתרחש, מקבלים את החיים. מה התודעה שלנו עושה כשהיא פוגשת את העולם? היא מחלקת אותו למה שטוב לנו ומה שרע לנו. נכון? אנחנו מסתובבים בעולם ואומרים, זה מעניין, זה מסקרן, זה מושך, ואנחנו הולכים לשם. זה לא טוב, זה מסוכן, זה מאיים, זה רע, ואז אנחנו או נאבקים, או בורחים מזה, או נסגרים בפני זה. זה התנועה הבסיסית של להימשך או להידחות. והתודעה שלנו מחלקת את העולם לפי זה. עכשיו, כשאנחנו באים ללמוד את קבלת המתרחש, התודעה שבעצם מחלקת את העולם ככה מתוך הרצון לשמור עלינו, היא מתקוממת. מה פתאום לקבל? מה פתאום להתקרב למה שקשה או מאיים? כן, זה, יש פה משהו, סתירה שהתודעה שלנו מתקשה לקבל. התקרבות למה שקשה או מאיים. הרי התנועה הכי בסיסית שלנו זה להתרחק או להיאבק במה שמאיים עלינו. לכן זה נשמע לנו מנוגד לכל היגיון של הקיום. ואז אנחנו מתקוממים ויש כל מיני שאלות שעולות. מה, אנחנו לא נלחם עכשיו בעוולות? אם מישהו מתנהג לנו לא יפה, אנחנו לא נעמוד על שלנו ונאבק? איך יקרה שינוי אם אנחנו לא נקום ונעשה מעשה? מה, אנחנו נהיה כמו איזה עלה נידף, ניתן לחיים להקות בנו, ניתן לאנשים להקות בנו, נשאר בתוך מערכות יחסים שהן לא מטיבות ופשוט נקבל אותם, ומה עם חולשות בעבודה הפנימית יותר, או חלקים שבי שאני פוגע בעצמי גם אותם לקבל? אז זה כל השאלות שהן שאלות לגיטימיות, אבל אני רוצה עכשיו להפנות את תשומת לב ולשאול מאיפה באות השאלות האלו. כי מה שמייחד את הלימוד זה צפייה בעצמי. אני צופה בדרך החשיבה שלי, אני לא הולך ישר, קופצת לי שאלה, התנגדות, ונותן לה להוביל את הכרכרה. אני העגלון, אני לא רץ אחרי הסוסים, כן? הסוסים שלי ישר רוצים לשאול את כל השאלות האלה, אני רוצה להבין מה מושך אותם. אולי זה בכלל איזה, בצד הדרך יש איזה עשב שהם הולכים אליו. אז אנחנו צופים בעצמנו בדרך החשיבה שלנו. וזה הכלי הראשון שלנו גם בדרך של אמימה ובכל לימוד רוחני. היכולת לצפות בדברים ממידת רוחק. זאת אומרת, לא מגיבים מיד. ורק צפייה במידת רוחק מאפשרת לנו כניסה של דבר חדש לתוך מערכת. אז מאיפה באות השאלות האלה? הן באות מאותו מקום שמתגונן ומנסה לשלוט במציאות. אותו מקום שמחלק את המציאות לטוב ורע, ומתגונן מפני מה שהוא חושב שמסוכן, מאיים על הקיום שלנו, לא טוב לנו. אז הדרך החשיבה הזאת שיש לכולנו, שמפרידה בין טוב לרע, היא מסרבת להכניס דרך חשיבה אחרת. כן? כשאנחנו מדברים על קבלת המתרחש, זה דרך חשיבה אחרת, היא הפוכה לחלוקה הזאת. זה לא הגיוני להתקרב למשהו שמבחינת השכל, כפי שהוא רגיל, לא הגיוני להתקרב למה שנראה מאיים או מסוכן. אז כמו להגיד עכשיו לשכל, תסתכל על החיים עם כלי שאתה לא מכיר. דנו את האפשרות לפגוש את העולם בלי החלוקה לטוב או רע. אז יש אפשרות כזאת ששכחנו אותה. הייתה לנו אותה לפני שלימדו אותנו שיש טוב או רע, כן? כתינוקות, בוא נגיד. אז אנחנו לא אומרים שנבטל עכשיו, אני עכשיו בא להרגיע, כן? אצל חלקכם השכל קופץ שוב, ואומר, מה זאת אומרת? נבטל עכשיו את הטוב ואת הרע? זה מאיים עליו. אז בוא נרגיע אותו, הכל בסדר. אנחנו לא מבטלים את החלוקה לטוב או רע. אנחנו רוצים להזכיר משהו, להזכיר שבמוח של כל אחד מאיתנו, קיימת בתוכנה הפנימית שלנו הסתכלות אחרת. הסתכלות אחרת שיכולה לקבל את המתרחש, יכולה להתקרב למה שנראה לכאורה מאיים. למה בכלל אנחנו מדברים על זה? אולי נבין רגע משהו שהוא קשור לבחירה חופשית. אז בשפה הרגילה אנחנו אומרים החלטתי, נכון? בחרתי, זו בחירה שלי, או שאנחנו הולכים לאחר, זו בחירה שלך. אבל איך בעצם אנחנו בוחרים? הרי כשאנחנו בוחרים, משהו במוח שלנו אומר לנו, או בהרגשה שלנו, זה נעים, זה לא נעים. זה טוב, זה לא טוב. לפי זה אנחנו בוחרים, לא. ואז במה אנחנו בוחרים? כשעומדת בפנינו הבחירה בין נעים ללא נעים, אנחנו לא בוחרים בלא נעים, בוחרים בנעים. למשל, אם עכשיו מתחיל לרדת גשם, אתם לא תבחרו עכשיו להתפשט ולעמוד בתחתונים בגשם, נכון? בואו ננסה להבין את הנקודה. אם המוח שלכם, על בסיס מה שלמדתם בעבר, מה שלמדתם בעצם הפך להיות נטייה קבועה אצלכם, אז אם המוח יגיד לכם שחייבים למצוא מחסה, לשים מטריה, ללבוש מעיל, אז זה מה שתעשו. זאת אומרת, לפי התניות, לפי מה שלמדתם בעבר, יש לכם איזשהו בחירה. לא תלכו עכשיו ותתפשטו ותעמדו בגשם, זה לא אופציה בכלל. ואז השאלה, איפה כאן הבחירה החופשית? הרי אם מסתכלים על הסיטואציה, מה שיש זה שהנטיות שלכם, הם יכתיבו מה תבחרו. תבחרו בנעים, ברגיל, במקום שלא מאתגר אתכם. בחירה חופשית באמת היא היכולת לבחור משהו שהוא דווקא בניגוד לנטייה שמוטבעת בנו. כי אם הבחירה שלי היא כזאת שאני, זה ברור מה אני אבחר, כי אני אבחר בנעים ולא בלא נעים, אז אין פה בחירה בעצם. יש פה התניה כזאת, שברגע שתעמוד בפניי שתי אפשרויות, אחת נעימה, אחת לא נעימה, אני אבחר תמיד בנעימה, אז איפה הבחירה החופשית? אגב, לא סתם נתתי את הדוגמה הזאת של הגשם, כי זה בדיוק מה שחוויתי ביום שישי האחרון, הייתי עם קבוצה במחטש רמון, ישבנו בבוקר, זה היה שכם הבוקר, מסביב למדורה, שתינו תה חם, ופתאום התחיל לרדת גשם, במחטש רמון, והגשם הלך והתגבר, ואנשים התחילו להגיד, קר, רטוב, איפה המחסה, ניסו להתכסות באיזה ניילון, אז מה יבחרו במרכאות? יבחרו במרכאות, כן? אנשים כשיורד גשם, לברוח ממנו, להתגונן מפניו. זה בעצם הבחירה החופשית שלהם, לכאורה, כן? אז מכיוון שזה היה המסע שעושים בו איזושהי עבודה הכרתית, אז המדריך זיהה את ההזדמנות, והציע שנפגוש את הגשם אחרת. זאת אומרת, הנטייה, הבחירה הטבעית שלנו תהיה לחפש מחסה, לדאוג מהקור, מהרטיבות, זה מה שמוטבע בנו. והוא הציע שנתפשט, אז באמת התפשטנו ונשארנו בתחתונים והתחלנו לרקוד, לקפוץ ולרוץ בגשם. ופתאום הייתה שמחה גדולה, פתאום לא היה קר, פתאום לא היה צריך להתגונן. וזה אולי נשמע מוזר שלא היה קר, אבל הקור הזה נוצר חלק גדול מתחושת הקור, או נוצרת מהפחד מהקור. מי שמכיר את וים הוף, מאוד פופולרי היום, מי שלא מכיר זה מישהו שנמצא נכנס לאמבטיות קרח ויכול להיות שם שעה וחצי. עם התודעה אנחנו יכולים לפגוש אחרת, אפשר להיכנס לאמבטיית קרח ולהיות שקטים. מה יוצר כאב? מה יוצר את הקור הזה? מה מגביר את הסבל? ופה אנחנו חוזרים לעניין של קבלת המתרחש. כי בעצם בלימוד אנחנו לומדים שהמאבק במתרחש, בין אם זה בתוכי או מחוץ לי, הוא שיוצר את הסבל. כשאנחנו נאבקים במשהו בתוכנו, למשל יש בי כעס, יש בי ביישנות, יש בי כל תכונה שהיא, שאנחנו נאבקים בה, נוצר סבל, לעומת לקבל אותה. או מחוץ לי, כמו להיאבק בקור, אז פתאום הקור נהיה מתגבר. אז המאבק זה הבסיס של האומס. כי אנחנו בעצם מנסים לחסום את מה שמתרחש. אנחנו מתנגשים בו, במקום להיות גמישים, במקום לקבל את המתרחש, אנחנו במלחמה, כן? ובמלחמה יש פצועים, יש סבל. אני בעבר סיפרתי על זה, אבל כשהגעתי לימימה, זה היה בערך לפני 27 שנים, אחת השאלות ששאלתי אותה, די בהתחלה, כן, בצורה שנשמעת מוזרה, כי בעצם דיברנו איתה ולא ראינו אותה, כן? היא הייתה שם בחדר המדרגות, וצריך איזה אומץ להפנות קול לאיזשהו כיוון שהיא נמצאת בו, ולשאול, ואתה לא רואה אותה. שאלתי אותה על חרדת רעש שהייתה לי. אז התשובה הראשונה, היא ענתה לי כל מיני תשובות, אבל התשובה הראשונה שלה הייתה, אנחנו לא עוסקים כאן בחרדות, לך לחלקים הבונים. לקח לי זמן להבין את התשובה הזאת יותר לעומק, אולי שנים, כי כל פעם ההבנה היא אחרת. וההבנה שאני מבין היום, זה שבעצם היא לימדה אותי שאנחנו לא נאבקים. יש חרדה, אנחנו לא נאבקים בה. לך למה שמחזק אותך, לא למה שמחליש אותך. אז בעצם בלימוד אנחנו משנים את נקודת המבט ממאבק בדברים, בין אם הם בחוץ או בין אם הם בפנים, להתקרבות אליהם. אני רוצה לתת איזושהי דוגמה עוד, איך במרכאות נרפאתי מאותה חרדה. באותה תקופה הלכתי לפסיכולוג, שהוא בעצם לא היה פסיכולוג סטנדרטי, הוא היה בדרך הרוחנית של גורג'יאף. גורג'יאף הוא היה אחד ממורי הרוח הכי גדולים שהיו במאה ה-20. הוא פיתח דרך שנקראת הדרך הרביעית. היום בשבילנו הדברים שהוא הדגיש כבר נשמעים די ברורים מאליהם, אבל כשהוא הביא את זה למערב זה היה אחרת לגמרי. אחד מהדברים שהוא הדגיש זה את האוטומטיות שאנחנו פועלים מתוכה, שאדם פועל בעצם כמו מכונה, באופן מכני. והמטרה שלו הייתה לעורר אותנו, להוציא אותנו מהמקום של פעולה אוטומטית, למקום של נוכחות, של בחירה. זה היה לפני הרבה שנים, סיפרתי לו על החרדה שלי מרעש. אז הוא פתח את החלון של החדר, זה היה בתל אביב, יש רעש, והשאיר אותי לבד בחדר. הוא השאיר אותי לבד לכמה דקות, ואמר לי, תקשיב טוב לרעש. הוא הוסיף עוד רעשים, הילדים שלו היו שם, הוא ענה לטלפונים בתוך הפגישה, לא יודע כמה הוא עשה את זה בכוונה או לא, היה מלא רעש, גם בסלון אצלו בבית, גם הטלפונים שלו שהוא ענה באמצע פגישה, דברים שלא עושים, לכאורה. הוא אמר לי בסוף הפגישה, כשאתה חוזר הביתה, תקליט רעשים ותקשיב להם כל יום כמה דקות. אבל אפלה ופלא, ממש מין סוג של נס, הגעתי הביתה, וכבר לא היה צורך בהקלטות, לא הקלטתי כלום. זה היה ממש כמו נס כזה, החרדה שהייתה לי מרעש, היא פחתה בצורה דרמטית. אז אני מספר את זה, כי זה קשור לנושא של קבלת המתרחש. כי מה בעצם קרה שם? מה שקרה זה שבמקום להיאבק ברעש, כן? להתנגד לרעש, אני קיבלתי את הרעש, התקרבתי אליו. זו תנועה הפוכה. אם הייתה לי חרדה מרעש, זאת אומרת שהייתה לי תחושה שהוא מאיים עליי ושאני חסר אונים מולו, אז כל פעם שהוא התקרב, למשל, היו בני נוער שהיו עוברים עם טוסטוס ליד הבית שלי, עולים, יורדים, זה מושב, אתה לא רוצה להסתבך איתם בכלל, לא איתם ולא עם ההורים שלהם. היו עוברים, עושים רעש, הייתי מרגיש מקובץ, קופה במקום וכל מיני תופעות נוספות. בעצם הייתי מתנגד למתרחש, מנסה להדוף אותו ממני. ברגע שעשיתי את הפעולה ההפוכה, של לקבל את המתרחש, ולא רק לקבל, אפילו להתקרב אליו, קרה הנס הזה, שהוא בעצם לא נס. כשמבינים שקבלת המתרחש, לעומת מאבק במתרחש, את המשמעות של זה, אז מבינים שזה לא נס. כשמבינים שהסבל נוצר מההתנגדות, אז ברגע שנושרת ההתנגדות, אז כבר אין שם סבל. כמו שהסיפור עם הגשם. במקום להיאבק בקור כשיורד גשם, אז התקרבנו אליו, הסכמנו להיות איתו. זה נקרא להגיד כן, זה מה שאנחנו לומדים כאן, זה נקרא לקבל את המתרחש. בואו נלך שלב שלב. השלב הראשון זה קודם כל להבין את ההבנה הפשוטה, שכשאנחנו במאבק, אז נהיה סבל, מגביל את הסבל, מגדיל את הסבל, וכשאנחנו בקבלה, ואנחנו בהתקרבות למשהו, כמו בדוגמאות שנתתי, כמו התקרבות לקור, התקרבות לרעש, ברמה הזאת, בלי שנלך עוד ליישומים, ברמה הזאת העיקרון צריך להיות מובן, כדי שנוכל לבנות עליו את ההמשך. כשאנחנו מתנגדים, בעצם מתנגשים עם משהו, נאבקים בו, אז יש חיכוך, יש כאב, יש סבל. כשאנחנו לא מתנגדים לו, הפחתנו מהסבל. אז למשל, אם יש בנו כעס שמתפרץ, בוא נלך לפנימיות, כן? לא בבחוץ. אנחנו יכולים לכעוס על עצמנו, להתנגד לזה, להיאבק בזה, למה אני כועס? ואז אנחנו מערימים ערימות של סבל על הדבר, או שאנחנו יכולים לקבל את זה. אוקיי, אני עכשיו כועס. בלי כל מיני רעיון שאני לא אמור לכעוס, זה לא טוב לכעוס, אם אמא אמרה שזה ככה וזה ככה, לעזוב את כל הרעיונות. ברגע זה יש כעס, אני מקבל את זה. אז זה הצעד הראשון. ההבנה שאנחנו מבינים כאן זה שהסבל הוא תוצאה של התנגדות, של מאבק. זה מה שחשוב בשלב הראשון. והשלווה, המנוחה, כי לשם אנחנו חותרים, הם תוצאה של קבלת המתרחש, של הסכמה, של התקרבות. אנחנו מדברים על שינוי אופן ההתייחסות שלנו. דיברתי קודם על בחירה חופשית. הבחירה החופשית היא לא במאבק בנסיבות כדי לשנות אותם. כי לפעמים אנחנו לא יכולים לשנות את הנסיבות. הידיים שבורות, כן? יורד גשם. החדר לא מסודר, הבית לא מסודר. כל מיני נסיבות פשוטות או פחות פשוטות. וויקטור פרנקל נמצא במחנה הריכוז, והוא אומר ככה, האדם הוא יצור שעוצבו לו גבולות, חירותו מוגבלת. אין היא חירות מתנאים, אלא חירות לנקוט עמדה כלפי התנאים. כן? אין לנו חירות לבחור את התנאים שלנו. מה קורה בגוף שלנו עכשיו? יש מחלה, אין מחלה, קרתה תאונה, אין לנו אפשרות לבחור מה קורה בחוץ גם. אז אין לנו חירות, אלא חירות לנקוט עמדה כלפי התנאים. תמיד היו הזדמנויות לבחירה, הוא מתכוון, תמיד היו במחנה הריכוז, תחשבו כמה מעט בחירה יש שם, תמיד היו הזדמנויות לבחירה, יום יום, שעה שעה, נקראת לחתוך הכרעות, הכרעות שקבעו אם תיקנה, או לא תיקנה לכוחות שאימו לשלום ממך את עצם ישותך, את חירותך הפנימית. אז אני לא סתם מביא דוגמאות כאלה, משום שנדמה לנו שבחיים הנוחים שלנו יש לנו חירות, יש לנו בחירה, אבל החירות היא לא חיצונית, כמו שהבנו מויקטור פרנקל, החירות היא ביכולת לבחור דווקא בניגוד לנטיות שרכשנו מהחברה או מהמשפחה או מנסיבות החיים. כי כמו שאמרנו, אנחנו לכאורה נמצאים בחירות או בבחירה חופשית, אבל בפועל אנחנו מגיבים באופן אוטומטי, לא בבחירה. והלימוד הוא נותן לנו את הכלים כדי להגיע לנקודה של בחירה, בחירה בטוב. שמתי פה איזה מוקש קטן, אבל נעבור עליו, נמשיך. כי אפשר לשאול מה זאת אומרת בחירה בטוב, אז שוב לא נותן לנו בחירה. אבל זה, זה מוקש אחר בהמשך. איך זה קורה? ברגע שיש לנו כלים כמו צפייה, מידה של רוחק, כלי כמו זיהוי שאנחנו מבחינים מה מיותר לקיום שלנו. והכלי הנוסף שאנחנו מדברים כאן זה היכולת לעצור. במקום לדחות או לברוח, להתנגד למה שקורה, להתקרב למה שהטבע שלנו אומר לנו שצריך לברוח ממנו.